היי גילי.
היי ניר.
היי מאיה. בין האוזניות בניסן.
היי מאזינות ומאזינים.
כולנו כאן יחד על תרבות יום א'.
פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שכבר ביום ראשון.
יכין את הקרקע, יספר לכם מה צריך לשריין ביומן ומתי מבחינת תרבות. והדברים המעניינים שיקרו בשבוע.
ומה השבוע גילי? שרייני אותי.
השבוע אנחנו נדבר על כמה סרטים וכמה סדרות וספר אחד ממש מעולה. נדבר על מלקולם ומרי בנטפליקס, על דז ב-YES.
לונדון זה יהיה? כאילו זה בריטי, אז בטח לונדון.
כן.
נדבר על הרשימה הקצרה של פרס ספיר.
ונקנח אותה בלדבר על הנובלה החדשה, הבת היחידה של א' ב' יהושע. הוא נמצאת במחירה מוקדמת עכשיו, אנחנו נגיע לזה.
שמעת, זה היה קולות הקונג-פו שלי.
אתה ממש קונג-פו פנדה.
כן.
ואנחנו נקנח בסיבוב מהיר, ובוא עוד כל מיני דברים שכדאי לראות, וכמה שלא כדאי.
גדוש, מאוד יהיה הסיבוב.
גדוש.
אבל לפני שנגיע לאלה, שלח לנו המאזין הנאמן אלון, מלונדון.
כן?
כן. כל מה שזורם אלינו לתוכנית זה כבר מגיע ממאזינים. עשינו קראוד סורסינג.
אני חשבתי שאתה פשוט אדם כה מעודכן, ולכן אתה עובר על אתרים, ומוציא כל מיני טיזרים, וידיעות מקדימות.
כן, כן, בטח, גם.
בשעה שאני בבית מכינה קוסקוס ומרק לילדים, קוסקוס אינסטנט.
אוקיי, כי זו הייתה השאלה הבאה שלי, האם את לוקחת סולת.
ברור, עם הקוסקוסייר שלי, שירשתי מאמא איזיקוביץ', ברור, חד משמעית.
שנייה, יצאנו פה מאיפוס עם כל הקוסקוס הזה.
כן.
אז נחזור למאזין אלון, ששלח לנו את הטריילר למיני סדרה הדוקומנטרית שתעלה בקרוב ב-HBO.
מקס.
לנו זה לא משנה, כי אצלנו פה זה יהיה ב-HBO רגיל.
אני מאוד מקווה.
יהיה, אף אחד לא יוותר על זה. רגע, מה זה יהיה? Ellen versus Pharaoh.
כן.
This is a case unlike anything that the state of Connecticut had confronted.
The report says Pharaoh may have coached the child to tell the story.
A terrible thing is being done to the kids.
Who on earth could believe that of Woody Allen? I couldn't believe it.
אלן כמו וודי אלן, ופארו כמו מיה פארו?
נכון, ארבעה פרקים של כל התינופת המג'ויפת והדוחה שהתפרצה אי אז לפני כמה? שלושה עשורים?
כן, אבל זה לא נעצר שם.
המשיך להתגלגל, הוא מתגלגל ומתגלגל, והארבעה הפרקים האלה הולכים לספר לנו את הכל.
זה כאילו העניין. הייתה פסיקה של בית משפט, לא מקובלת אלינו. היו כתבות תחקיר בעיתונים, לא מקובל עלינו. מספרים אנשים שהיו מקורבים לשניהם סיפורים, לא מקובל עלינו. מה יהיה מקובל עלינו בתור הכרעת הדין האולטימטיבית?
שיהיה דוקו של HBO.
דוקו של HBO, כי כך, רק כך יודעים את האמת. נגיד הסיפור הזה של רצח במידל ביץ'. לא ידעו, לא, מי רצח, מה רצח, למה רצח, איך רצח?
תנו לי את הדוקו.
נתנו דוקו של HBO, זה קורה. טייגר וודס, מי הוא האיש? מה הוא עשה? מה מאחוריו ומה מלפניו? דוקו של HBO, עכשיו אני יודע.
כן, אנחנו כבר דיברנו על זה פה, לא אחת, שיש מין ז'אנר שלם, סוגה שלמה של דוקוים, שאתה יכול או לקרוא את הערך בוויקיפדיה, או לעשות גוגל כזה אם אתה רוצה, ולהקדיש לזה, אני יודעת מה, 20 דקות, או לראות 50 דקות עד 4 שעות של מיני סדרה, ולדעת את האמת בצורה אחרת.
אבל נדמה לי שהדוקוים של HBO, ובמיוחד הדוקו הזה של איך קוראים להן לאנשים, אימי...
זירינג וקירבי דיק.
בדיוק. שתיהן, שתי אנשים שעומדות מאחורי On The Record, על ראסל סימונס, בעלים של הלייבל דף ג'ם, היצירה שלהן היא מקדימה את ערך הוויקיפדיה.
ממש.
זאת אומרת, אנחנו נראה את הסדרה, ורק אז יכתב ערך הוויקיפדיה המהולל הזה שאת רוצה לקרוא כדי להשתמט מלראות את הסדרה.
אני לא רוצה להשתמט, אני מעוניינת בשניהם. אבל אתה ואני ככה אמרנו, היות והגענו להבחנה הזו באמת של סרטי HBO כמפזרי הערפל האולטימטיביים.
כן, ומבלי לרמוז שאת כל התינופת הזו שהייתה בין יחסי אלן פארו, משלב מסוים גם סוניי, היינו רוצים להשליך על הביצה המקומית, נכון? אני הייתי רוצה, נגיד, סרט של HBO שיספר לי מה קרה בין אורנו ומשה דץ.
אמרת לי שלום, ידך אליי מושיט, בער פילי חלום, ברגע בראשית.
מה באמת היה שם בין המהפך לכבשה שושנה?
אני מאוד מעוניינת לדעת גם, וגם לדעת נגיד מה קרה בין גלית גוטמן וזיו קורן, עוד זוג שנפרד.
כן, זהר למרחקים הזוג הזה, נכון?
נצץ, לא יכולת להסתכל אלא דרך, אתה יודע, פילם כזה, כמו שמסתכלים על ליקוי חמה.
בדיוק. ואז פתאום נפרדו, ואנחנו לא יודעים מי היה ומה היה.
כן, רוצים לדעת.
אנחנו הרי אוהבים ללכת רחיל גילי, בואי... בואי לא נתכחש למציאות, אנחנו אוהבים לדעת מה קרה מסביב.
אנחנו מעוניינים לדעת, ונקנח בדוקו האולטימטיבי של פיינוח אחורי הקלעים הזוגי.
מיכל ואסף אמדורסקי?
זה ממש, מעוניינת שיוצרי HBO יעלו סדרה בת 4 חלקים, מה היה שם?
זה בהחלט דוקו שהייתי צופה בו, mm-hmm. את באיזה עוד דוקו הייתי צופה?
איזה?
זוגי, זוהר ועם מלא תחכים?
כן.
שימון וסוניה, הסיפור האמיתי. לא היית רואה?
הייתי רואה, ומיד אחר כך הייתי מעבירה לגילה ומשה, מאחורי הקלעים של הזוג קצב.
וואה, וואה, אני מעוניין לראות הכל.
הומור זה דרך נהדרת לגעת באנשים. הוא כלי מצוין להעברה של רגשות וכוונות בצורה חיננית ונעימה. אבל איך משתמשים בהומור כדי לרכך יציאה בשאלה? האם הומור בכלל עוזר בתהליך? האם זה כלי להתקרב למשפחה או לחברים שעזבת?
בסוף אני חושב שהומור זה חלק נורא חשוב מלהיות דתי. אני חושב שהומור זה בעיקר על להסתכל מהצד. וגם זה קשור לזה שהיינו בישיבה רק בנים. אתה מגיע, אתה לא חושב על איך אתה נראה, אתה מגיע עם פיג'אמה.
כן.
ויש רק לעשות צחוקים, כאילו אין שום דבר אחר. זה מה שעושים.
עגלה ריקה, פודקאסט חדש בקרוב בארץ.
You are by far the most excruciating, difficult, stubbornly obnoxious woman I've ever met in my entire life. I fucking love you.
Oh, he's so sensitive. He's romantic. I bet he's sweet, right?
Well, I mean, yeah. When he's not being an emotional fucking terrorist.
Oh. מזוג לזוג.
איזה חיבור, בכלל לא כפוי, בכלל לא מלאכותי, בכלל לא מעולץ.
לא זורם לחלוטין. בסוף השבוע האחרון עלה מלקום ומרי בנטפליקס.
כן.
סרט של סאם לוינסון. בוודאי אחי בעובד של חיים.
ברור.
ברור.
גם הוא מצייץ כל הזמן.
כל הזמן, מעניינים פוליטיים. סאם לוינסון הוא היוצר של אופוריה.
היוצר של אופוריה אמריקאית. בואו לא ניקח קרדיט ממי שיצר את הסדרה במקור.
נכון, נכון, חס וחלילה, לא נעשה דבר כזה. שם רון לשם ודפנה לוין.
שלנו.
שלנו. אבל נחזור למלקום ומרי, סרט זוגי כמעט קלסטרופובי שמתרחש לאורך לילה אחד, בזירה אחת שהיא הביתה מאוד יפה של מלקום ומרי. הם זוג שחור, people of color, כמו שהם יגידו ויצחקו על לבנים שידברו עליהם.
כן, אותה מגלמת זנדאיה.
כן.
מאופוריה. והוא, ג'ון דייוויד וושינגטון, הוא בנו של דנזל.
דנזל.
כן, שאפשר לראות אותו בימים אלה מחכב בטנט. זאת אומרת, זה לא שהוא כמו בתיאטרון מדי ערב.
נותנים אותו.
כן, עולה ואחר כך עם השתחוויה, איך קוראים לזה?
כן.
והוא גם, הוא פשוט משחק בסרט הזה.
אז הוא מגלם בעצם במאי שעכשיו חוזר כולו באופוריה שלמה.
באופוריה!
מהקרנת הבכורה של הסרט הראשון שלו, סרט הקולנוע שלו, הוא באיזו התפוצצות של אגו טריפ, הוא מאושר, הוא שמח, והיא חמצמצה וזועמת.
היא באה להוריד.
היא לא באה להוריד.
היא באה להוריד, גילי.
היא לא באה להוריד.
הוא עכשיו יצא מפרמיירה של סרט, הוא מספר איך כל המבקרים הלבנים מאינדי ווייר ומוורייטי אהבו את הסרט שלו. הוא בא הביתה, רוצה קצת לעוף על עצמו. אם לא תעוף על עצמך בערב של הקרנת הבכורה, של הסרט שכתבת וביימת, מתי תעוף?
אולי לא תשכח להודות לאישה שעל הסיפור האישי שלה ביססת את הסרט שלך. שאילולי היא ומה שקרה לה בחיים לא היית מגיע לכתוב אותו, ואם היא לא הייתה מחזיקה לך את היד לאורך כל הדרך, גם לא היית מגיע לשם.
כן, זה טיעון לא רע, אני חושב.
טיעון לא רע.
הוא נשמע לא רע.
הוא נשמע אמין, וגם אתה רואה על הפנים של מלקום שהוא וואלה קיבל איזה כפה קטנה עכשיו.
רגע, אבל... תבנת מה היה, אנחנו עשינו פה משחק תפקידים, אנחנו כאילו גילמנו בדיאלוג בינינו את הקונפליקט שיש לזוג בסרט.
וצריך לומר שהסרט הזה מתנהג בצורה מאוד מאוד אמינה כלפי נושאי הליבה שיכולים לשבש זוגיות. למשל...
זיהית את עצמך שם?
זיהיתי דברים שאולי עברתי ואולי עברו חברים וחברות מסביבי. למשל, מה קורה כשאחד מצליח נורא והשני לא? מה קורה כשאין שיווי משקל בין בני זוג, שאחד מרגיש שהוא מקריב את עצמו לטובת האחר, והשני מרגיש שהאחר יושב כמשקולת על צווארו? ומה קורה כשכל הדברים האלה חוזרים בערב אחד טעון, כדי לתבוע את תשומת הלב שאולי אף פעם לא ממש ניתנה להם כמו שצריך?
אז תראי, על פניו, כל נושאי הליבה שדיברת עליהם, הם גם נוכחים הרי בסיפור נישואים של נועה באומבך, נכון?
נכון.
אבל פה מקבצים את הכל באמת לערב אחד, ויוצרים סיר שהוא מבעבע, 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 עד שבסוף הכל גולש החוצה ונשפח גם איפה שלא צריך להישפך. נדמה לי שמה שהופך את היצירה הזו לכל כך רלוונטית ומשמעותית ובת הזדהות לתקופה שבה אנחנו רואים את הסרט הזה, זאת אומרת, לימינו אנו, העובדה שהוא נכתב והופק בזמן קורונה.
כן, צולם.
כמו זמן קורונה.
כן, במהלך יוני-יולי האחרונים. זה ממש יצירה רלוונטית מאוד לתקופה הזו, והיא גם באמת מגלמת בתוכה את הקלסטרופוביה הזאת, שאתה נמצא עם בן הזוג שלך באותו חלל כל הזמן.
ממש, זה בעיניי הכוח של היצירה, למרות שכאילו הם חזרו מפרמיירה, שאין עכשיו פרמיירות, והגיעו חזרה הביתה, העובדה שכל מהלך העניינים בסרט הוא בין שני אנשים, ומתבצע בתוך הבית. ומבעבעים החוצה כל חילוקי הדעות והמשקעים שיש לזוג הזה ולזוגיות שלהם, נורא קל להזדהות עם זה, כאילו זה המציאות שלנו.
כן, זה באמת כל מה ששמת בצד והחלטת לא לריב עליו עכשיו, ואז כשאתה מגיע ללריב עליו זה כבר או-הו, איזה מורס התפתחה לך שם. העניין הוא שכמו בחיים זה עשוי להיות קצת חופר, וזה אכן קצת חופר לפעמים, אבל כן צריך להגיד שכשאין לך את כל הפעלולים ואין לך את החוץ ואין לך יכולת להתעלות בויזואליה מהממת, אז כל מה שאתה חייב להשקיע בו זה אחד, הכתיבה שחייבת להיות נורא נורא מדויקת, והיא נורא מדויקת פה.
נורא.
האיכות של המשחק והכימיה בין השחקנים.
שהיא פיצוץ.
שהיא פיצוץ, באמת.
אני מאמין. זאת אומרת, מבחינתי עם זוג, כן. שני האנשים האלה. בעיניי זה לא רק איזשהו הכרח. זאת אומרת, איך אני אביים סרט ללא ניצבים וללא צוות ענק, וכשאין לי את הנורמליות, כאילו אין לי בחינה הפקתית, קשה לי לגלם את הנורמליות הזו בתוך הסרט שלי. אני חושב שזה גם יתרון, כי אם עכשיו הייתי רואה סרט על זוג שרב, סתם, בתוך עולם שהוא לכאורה נורמלי, שאין בו מגפה, זאת אומרת, גם בעולם הזה אין מגפה, אבל שאין את הבידוד הזה, והוא רב בתוך סיטואציה, נגיד בתוך מסעדה הומה,
כן.
או שהם יוצאים אל הלילה ומבלים ועושים אותו בתוך כל מיני אתרים בעיר, נדמה לי שזה ב-LA, נכון? הסרט. לא היה לי שום קשר או רגש ליצירה הזו, כי מה הקשר ביני לבין זה? היה נוצר ניכור וריחוק בינינו לבין. אני חושב שבזכות ההפנמה הזו של כללי משחק שהם מאוד מאוד חדשים, והביצוע הנורא מדויק שלהם, כמו שאמרת, אז היצירה הזו מצליחה לבלוט מאוד.
כן, אני רוצה להגיד כל חי לסם לוינסון, על אף גילו הפאות, שמרגיז אותי באופן אישי.
36 שנים,
כן,
סך הכל הוא נמצא.
כן, באיזה כן אתה בן 36 ועושה את הדבר הזה, אבל בסדר, אם אתה מוכרח להיות צעיר, אוקיי, אחלה סרט.
רגע, רוצה לשמוע תמיד את הדיסקלמר שלי?
כן.
תוסיפי לו 3 שנים צבא? תוסיפי שנה טיול אחרי צבא?
כן.
שנה התוששות?
אהה.
41? פחות או יותר גילנו?
כן.
או, הנה.
לוזר.
כבר זה אחרת. ורק עכשיו זה מה שאתה עושה?
לוזר.
כלומניק.
Because you're so stingy, I just wanna go fuck wild. When you don't do for me,
נבקלה.
כן.
יום חג הוא לנו.
לך בעיקר.
כן, התפרסמה הרשימה הקצרה של פרס ספיר, התפרסמה בשבוע שעבר. 5 כותרים נכנסו לרשימה הקצרה, כבכל שנה. הכותרים הם ויקי ויקטוריה של גיא עד, סופרת אגב, נשמות של רועי חן, חמור של סמי ברדוגו, אגב אני מאמרת שאולי אולי השנה הזאת תהיה השנה של סמי ברדוגו, מגיע, אבא בן סבתא דינה של יוסף בר יוסף, ונחמיה של יעקב צדיק מאיר.
מזל שהוספת שגיא היא אישה, אחרת זה היה נראה כמו רשימה כל גברית.
נכון, אגב באמת זה מה שהתעורר ברשתות החברתיות, איזה גל זעם כזה, ואפילו היה איזה פוסט מצחיק של פוליטיקלי קורט, שירד אחר כך ברגע שהם גילו שגיא עדי אישה.
שוב הן מיירו לקפוץ בראש.
ככה זה כשאת נוקבת והחלטית.
הבנתי.
למרות שגם, אתה יודעת, אחת מחמש זה גם לא לעניין.
זה גם לא לעניין. מצד שני, לפני שנה זכתה אישה.
מי זה הייתה גילי? יש לך קשר לספר שלה? כתבת עליו משהו?
אילנה ברנשטיין סתום, לפני 3 שנים זכתה אישה, אסתר פלד. קשה לקרוא לפרס הזה ולזוכים והזוכות בו כפרס שמוטה מגדרית. זה באמת רשימה תמוהה שיש 4 מועמדים גברים ואחת אישה, אבל אתה יודע, זה יכול לקרות.
כן.
לי הרשימה הזו גרמה לחשוב בעיקר על מה יהיה בשנה הבאה, מפני שפרס ספיר ניתן גם לספר, יש מסלול של ספר ביקורים, וגם הוא ניתן לספרי מקור, ושאלתי כמה מההוצאות הגדולות הישראליות על ספרי המקור ועל ספרי הביקורים שהם הוציאו בחצי שנה האחרונה.
בסדר, אז יעקמו קצת, יעשו שהנובלה של א' ב' יהושע היא ספר ביקורים, והיא נורא טובה אמרת.
כן, לא, זה באמת בעיה, כי פרס ספיר ניתן לספרים שיוצאים מיולי ליולי, כלומר מיולי 2020 ועד יולי 2021.
שזה עוד 5 חודשים. האם נראית באופק כמות מספקת של ספרים ויצירות שיוכלו להתמודד על הפרס הזה בשנה הבאה?
תראה, אני שאלתי את ראש אגף התרבות של הפייס לגבי מספר הכותרים שהוגשו להם השנה, והיא סיפרה שהוגש אותו מספר של כותרים. אבל מה יהיה השנה? אני ממש לא יודעת. שאלתי בכמה מההוצאות הגדולות. ספרי ביקורים כמעט ולא יצאו, ממש בודדים ואחדים.
ברור, כי אף אחד לא ייקח עכשיו את הסיכון הזה.
נכון, כי אין איפה למכור ספרים. וגם ספרי מקור, למשל שאלתי את הוצאת כנרת זמורה ביטן, כמה ספרים הם הוציאו מאז יולי? הם הוציאו קצת פחות ממחצית הספרים, ספרי המקור שהם היו אמורים להוציא. מה יהיה בהמשך השנה? אנחנו יודעים שהם כנראה שלא ייפתחו הקניונים ולא ייפתחו חנויות הספרים בקניונים עד מרץ לפחות.
בסדר, מרץ זה כולה עוד חודש. השאלה אם ייפתחו במרץ.
והשאלה כמה ספרים אתה יכול להציף בשוק המסכן הזה שגם ככה מקרטע בפרק זמן כל כך קצר. אז אני באמת מודאגת ממה שיהיה בשנה הבאה.
ויותר מזה, נגיד שמבצע החיסונים עובד פרפקט ובמרץ, נגיד, סוף מרץ, כן? כולנו כבר קשירים לחזור לחיים המלאים והנורמליים שהיו לנו לפני. האם הדבר הראשון שאנשים יעשו זה לרוץ לחנויות הספרים ולקרוא? לא, קריאה תהיה בתחתית סדר העדיפויות של אנשים, נדמה לי, כשהם יצאו לטרוף את החיים.
זה אני לא יודעת, אבל באמת אם יצאו ספרים, איזה ספרים יצאו, למה יש סיכוי להימחר ולהצליח, שאלות מסחריות שיש להם גם נגיעה תרבותית ואומנותית, ואין לנו מושג איך יפצחו את הדבר הזה. אבל מה שכן יש לי מושג,
כן.
זה המלצה חמה רותחת לאנשים ללכת לקנות ולקרוא את הנובלה החדשה, הבת היחידה של א' ב' יהושע.
או, הוא טוב.
או. תראה, אני אהבתי מאוד גם את המנהרה, שזה הספר האחרון שלו, הקודם, צריך לומר. תמיד יש בכתיבה של א' ב' יהושע איזה משהו קל כזה, איזה דרך לספר סיפור, דרך שנראית מאוד לא מתאמצת, ואני חושבת שזה פשוט מפגן של סטורי טלינג פשוט מרהיב, אני לא קראתי כזה המון המון זמן, ממש מצאתי את עצמי מתמוגגת מהספר הזה, קריאה כלילה ונעימה, לא יודעת איך הוא בכלל הגיע לגיבורה הזאת, רקלה לוצאטו בת ה-12, שהיא הבת היחידה של זוג איטלקי, עמיד מאוד, ובזמן שהיא מתכוננת לבת מצווה שלה, אבא שלה מתמודד עם סרטן במוח, זה נשמע נורא, אבל זה ספר קליל ונעים, והדרך של יהושע לתאר את הדברים האלה, מבין הסמטאות של ונציה ובית המלון בדולומיטים, ומעניינים של זהות יהודית, חיים במהלך מלחמת העולם השנייה, בזהות בדויה ככומר קתולי, ועד הזמן שאנחנו חיים בו עכשיו, פשוט באמת עבודה של מאסטרו.
כמה עמודים אמרת נובלה? אני רוצה לקצוב את זה לעצמי הלילה לפני הסופרבול.
אני לא זוכרת, אבל ממש מומלץ לפנות לזה זמן ולגלות שזה הולך לך קל וטוב ומרתק לאללה.
ואיך קונים? איך אני קונה עכשיו ספר? שכנעת אותי.
זה במחירה מוקדמת, בכל הפלטפורמות הדיגיטליות. אתה יכול לקנות אפילו ספר מודפס שיגיע אליך הביתה.
זהו, זה מה שאני רוצה. אני אראה לך שאני אקח את א' ב' יהושע ככה לקינדל, שאין לי.
לי יש קינדל ואני לא ממליצה האמת. עכשיו צריך להגיד, א' ב' יהושע כתב את הספר הנפלא והקל וטוב המזג הרענן הזה בזמן שהוא מתמודד עם מחלה קשה. ואני יכולה רק לקוות מכאן שההתמודדות שלו תהיה מוצלחת.
כן.
ושיהיה עוד ספר. שאגב, יש שמועות שאומרות שזה קורה.
רק בריאות.
אמן, הלוואי.
Just take your time. Take us through it again.
So we're talking about one body or two?
15 or 16.
I mean, this whole thing is like a leaf together with my genus. It's always been to Nelson's scripts. He planned this.
והגענו לסיבוב המהיר, שיהיה פעם גדוש מתמיד. נתחיל עם דז.
יאללה.
מיני סדרה שעולה מחר ב-Yes London, וב-Yes סדרות חדשות.
וב-VOD של יס, 3 פרקים, כל אחד מהם מסופר מנקודת מבט טיפה אחרת.
כן.
על אותו מקרה.
כן, דז הוא דניס נילסן, רוצח המנומס.
רוצח סדרתי שפעל באנגליה.
בלונדון, משנת 78 עד שנת 83, וכשהוא נתפס בכלל הוא ניסה להסתיר את זהותו.
כן.
אמר, כן, זה אני. שאלו אותו כמה עוד אנשים רצחת? אחד, שניים, שלושה, ואז אמר...
15 או 16 כזה.
אני לא זוכר.
אני לא זוכר, אבל אתם תמצאו את השארים שלהם בבית הקודם שלי.
בדיוק. העניין הזה שאלת קודם דילמת לקרוא את ערך הוויקיפדיה או לראות הסדרה, אני אומר חד משמעית בדז לראות הסדרה, א', כי היא רק 3 פרקים.
כן.
ב', אני חושב שזה הטיעון הכי טוב שיכול לתת מישהו כדי לצפות ביצירה, דייוויד טננט.
כן.
שמגלם את דז, אותו דניס נילסן.
הוא הדמות הטלוויזיונית הכי מקריפה שנתקלנו בה, מה? כמה? שנים?
מאז פלטיאל אפשר להגיד.
נכון,
מאז פלטיאל ברכבת ההפתעות, אפילו יש להם את השיער המסורק החלק הזה הצידה.
כן, זה תספורת סקרנל, מה שנקרא.
שיו, איזה לחץ. אני רק רואה אותו, והלב שלי מתחיל לדפוק. עכשיו דייוויד טננט הוא אחד מגדולי שחקני הטלוויזיה ever, גם ברודצ'רץ', גם דמות הנבל שהוא מגלם בג'סיקה ג'ונס, קילגרייב. זה הנבל הכי מפחיד שאני ראיתי באיזושהי סדרת קומיקס.
כן.
פשוט כך מלחיץ, הוא כאילו מזדחה לך מתחת לאור וזורם לך בתוך הדם, הוא נכנס לשם פנימה וזה גם מה שהוא עושה פה.
כן.
קור הרוח שלו והשלווה והנכונות שלו לשתף פעולה עם החוקרים שלו, זה הרבה יותר מלחיץ מנגיד נחקר שאומר לא, זה לא אני.
עכשיו, מה שאני אוהבת באמת בסדרה, זאת אוהבת זה מילה גדולה, כי זו סדרה באמת מקריפה מארץ קרפיה.
כן. השורש קרפ בכלל הוא
שורה
מעל הסדרה הזו.
לגמרי. מה שאני אוהבת זה שהיא לא מתנהגת נגד כמו איזה חקירה משטרתית שהחוקרי המשטרה הם גיבורים גדולים, גם בגלל שהם עשו פשלה ענקית ולא מצאו את הרוצח הזה ולא מצאו נרצחים בעצם.
הם לא ידעו שהנרצחים נרצחו, וזה אני חושב האלמנט הכי בולט בסדרה הזו.
נכון.
כי היא לא רק דרמה פסיכולוגית, היא גם דרמה סוציולוגית.
היא בעיקר לא מתח משטרתי, היא באמת המקומות האלה שאתה מדבר עליהם, שהם הרבה יותר מעניינים.
כן, היא נכנסת לנבחי נפשו של הרוצח, נבחי נפשם של החוקרים המובסים לגמרי,
כן.
והיא גם מתארת איזושהי תקופה ומעמד שקוף באנגליה, כל אותם צעירים שהגיעו ללונדון, ברחו מהאבטלה של העידן התאצ'ריסטי, של ערי הספר וכל הערים שבהן נסגרו המכרות ונכחד מעמד הפועלים, והם באו ללונדון עם איזו תקווה גדולה לעשות את זה בעיר הגדולה, הזוהרת, כמו שהיא הוצגה להם בטלוויזיה ובקולנוע ובתיאטרון ובמחזות הזמר, וגילו עיר מאוד מאוד מנוכרת וקשה וקרה לחיות בה, ואותו רוצח מנומס ניצל את הדבר הזה וניצל את הקושי שלהם מול העיר הגדולה, ופשוט אסף אותם לחיקו.
כן, אז דז, כדאי לראות, למרות שהיא באמת מעוררת חלחלה.
מה זה מעוררת חלחלה? היא מעוררת חלחלה במחשבה שלה, אין שם נגיד סצנות כמו כנופיות לונדון, תראה, כן. שאת כאילו, את לא יכולה להסתכל על המסך, בעיקר מעוררת מחשבה בעיניי, לא חלחלה.
כן.
אני מבקשת את תקנית עצמך.
אוקיי, אני מתקנת.
מה עוד רואים?
אני צפיתי בסטריפ דאון רייז אפ.
כן.
האם שמעת על הדבר הזה?
כן, זה דוקו של נטפליקס על רקדניות עמוד.
כן.
We're about to embark on a 6-month journey where we'll reconnect with our bodies through sensual movement. Shall we move?
Pole can be so many different things to so many different people.
Pole dance, pole artistry, pole fitness, pole sport. It's the world of pole.
ראיתי את זה, ראיתי את הפרומו, אמרתי, טוב, אני עומדת לאהוב את הדבר הזה. כאילו, מה יש לו לאהוב? נשים חזקות, תופסות בעלות על מה שפעם היה סמל לשיעבוד של נשים בידי הפטריארכיה. אמרתי לעצמי מילים חשובות וגדולות.
כן, ואיך העמוד מעצים אותן, לא?
איך העמוד מעצים אותן, תשמע, הן ספורטאיות מדהימות, וזה סרט נורא. ולא יודעת, אולי זה מתאים אפילו להי צריכה לדעת כזה, פינת ההי צריכה לדעת על שם ההי צריכה לדעת, זה היום ונורא.
אבל איך ההי צריכה לדעת? זה נראה ממש טוב בטריילר.
נכון, אבל כאילו עצם זה שיש שם כזה קבוצה של נשים שמלווים אותם בהכשרה של 6 חודשים, שהן משתתפות באיזה קורס שיהפוך אותן, יציג בפניהם את הספורט הזה של ריקוד על עמוד, פרויקט S על שם הצורה של הגוף הנשי, זה וואו.
אבל זה לא גם נגיד קבוצת תמיכה, ואין דינמיקה מעניינת ביניהן.
כן, נו, כן. אני לא רוצה לראות את זה.
בסדר.
מצטערת. אני מרגישה כמו הבחורה הכלבה הזו שעזבה אותם באמצע ואמרה, אני מצטערת, אני יודעת שאני נשמעת ביצ'ית עכשיו, אבל אין לי כוח לכל הממבו ג'מבו הרוחניקי שנלווה לדבר הזה.
קארן, בטח קראו לה קארן.
יש סיכוי שקראו לה קארן.
רגע, אז אפשר במקום להמליץ לאנשים לראות את רקדנית עמוד סרט? זה טיפול יותר מעניין בעינייך, סרטו של ישראל פרין, שזכה גם בדוק אביב, נכון? לפני כמה שנים?
כן, לפני כמה שנים. כן, ישראל עשתה זאת קודם,
כן.
ובלי כל הממבו ג'מבו הרוחניקי, שפשוט מאפיל על כל דבר מעניין שקורה בסרט הזה, קורים שם דברים מעניינים, אבל בין לבין יש לך כל כך הרבה ג'אנק, שאתה כזה טוב, נו להעביר מהר.
אוקיי, אחרי שבאת להוריד, מה זה באת? הורדת. סלחת להוריד אותי. אני לא אצפה בסרט ההוא. אני יכול להמליץ לך לצפות בסרט בליס של מייק קייהיל.
Yes, you'd like to invite me in. Absolutely.
קודם כל, מייק קייהיל הוא מי שעשה את Another Earth. זוכרת את הסרט הזה עם ברית מרלינג? שיש יום אחד מגלים שיש עוד כדור ארץ?
די.
סרט מאוד מעניין, וברית מרלינג, את מכירה אותה מה-OA? היא כזאת מחופפת, יש לה קולנוע, נקרא לו, מאוד אקספרסיבי, מאוד רוחני, מאוד פנטסטי, מדע בדיוני, על גבול המקושקש.
כן.
על גבול המקושקש, אבל היא מעניינת מאוד, והוא גם נורא מעניין, והסרט הזה בליס, מחכבים בו, אורן ווילסון אוהבת.
חבבת.
סלמה הייק אוהבת.
יאללה.
וזה סרט שהוא ספק על אדם שמאבד את זה, משתגע לגמרי. ספק סרט על אדם שראה את האור והוא משתתף בניסוי עתידני.
תגיד, אבל זה לא כזה טריק שכבר שחקנו?
לא ככה, בעיניי. זה מבוצע, מה זה יפה ואלגנטי ומשעשע לפרקים. נגיד, יש שם דמות של הולוגרמה של סלאבוי ז'יז'ק. וזה משחק על כל מיני יצירות שראינו על מסעות בזמן, כך שאת לא יודעת אם באמת הגיבורים שלכם נוסעים בזמן, או שני מג'נונים שמדמיינים שהם נוסעים בזמן, ובעצם גרים בכזה טריילר פארק, אבל יותר גרוע, שהכל רק פחונים. אמזון. זמין לכולם. עכשיו, תשמעי, אני חייב רגע להתלונן על הממשק של אמזון. נדמה לי שעשיתי את זה, אבל לא מספיק. עולה אצלכם סרט חדש בפלטפורמה, עם אורן ווילסון וסלמה הייק. ובמקום לכתוב, חדש, עכשיו, הפלטפורמה של אמזון, כשנכנסת כבר לפלטפורמה, הוא מתחבא, וצריך לחפש אותו. אפילו ברובריקת הכותרים החדשים, הוא לא מופיע. צריך לגלול, 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 עד שמגיעים אליו. זה לא יאמן. מי שהנדסת האנוש, אני יודע, או התכנון, או הממשק, או ה-UX, הכי גרוע שנתקלתי בו מזה מלא זמן.
כל כך גרוע שאין לי מנוי לאמזון ופוי לי.
אבל יש שם תכנים טובים, שתדעי. מסתתרים, צריך לגלות אותם, צריך לעשות הצלבות בין אתרים שממליצים על תכנים, אבל בסוף מגיעים אליהם.
ומה נסיים?
נסיים עם סדרה שאין צורך לחפש אותה, כי נטפליקס, איך שאת פותחת אותו, בום, זורק אותה עלייך, כמו כדור בייסבול. אנחנו מדברים על Firefly Lane, סדרה חדשה עם קת'רין הייגל.
כן.
והאם היא סקראבס? שאני אף פעם לא זוכר איך קוראים לה, היא פשוט
האם
סקראבס, אנחנו יודעים למי אני מתכוון, נכון? והן משחקות חברות ילדות, הן גדלו ביחד ב-60s, השנה היא עכשיו 2003, אגב, לא מצאתי שום הצדקה לזה שהסדרה נערכת ב-2003 ולא ב-2000, נגיד, בסדר, את לא רוצה לעשות סדרה על קורונה, אז 2018.
There's someone moving in across the street. Maybe they'll have a girl your age. Be nice for you to have a friend.
ואז איזה צחוקים, את יודעת, עוד אין פס רחב, יש עוד טלפונים ביתיים, אבל גם בזה לא עושים שימוש מספיק חכם בעיניי, וזה על שתי חברות ילדות, שהן גדלו ביחד ב-Firefly Lane, ויש להן את הזיכרונות שלהן מ-Firefly Lane, והן רצו ביחד להיות בתקשורת, ואחת, קת'רין הייגל, עשתה את זה, ואישה קרייריסטית ועצמאית, וכולם מכירים אותה, והייתה עיתונאית נועזת, ועכשיו היא מנחה מין תוכנית כזה סטייל אלן. והשנייה, חברה שלה, אמי סקראבס.
כן.
אז היא לא הלכה להיות רופאה, כמו מסקרבס.
חבל מאוד.
אלא היא נשארה בבית להיות עקרת בית, שזה גם, כמו שלמדתי במיסיס אמריקה, גם זה מקצוע, וגם זה חשוב.
She's a homemaker.
כן.
Stay at home mom.
כן, והיא
נישאה... Stalker mom.
והיא נישאה לגבר שהצית את הדמיון של שתיהן, אבל בסוף הפרק הראשון אנחנו מגלים שהחברה, כמה שהיא חברה טובה, היא עדיין מנהלת רומן עם הבעל.
שיעלה.
כן, אבל עכשיו היא רוצה כאילו לחזור ולהיות קרייריסטית.
אהה.
האם היא סקראבס.
כן.
כן. והסרט הוא על כמה פעמים אמרתי קונפליקט בפוד הזה. הסרט הוא על
הקונפליקט.
כן, הסרט הוא על הקונפליקט בין החברות של שתיהן, לקרייריזם של שתיהן.
אבל למה אתה נשמע כל כך עייף שאתה אומר את זה?
כי זה כל כך מייגע, וזה כל כך משעמם, וראיתי את זה, את יודעת, רק משום שיש לי מחויבות לפודקאסט הזה, ואמרתי, אני חייב, כדי שלא תעשי לי...
זה אקט עיתונאי.
כדי שלא תעשי לי, היית צריכה לדעת, שבוע שעבר על Firefly Lane, אני גואל אותך מהמחויבות הזו. את יודעת איפה הסדרה באמת שברה אותי?
איפה?
כשיש פלשבק, ורואים את האימא, שהיא האימא מקליפורניה קיישן, ואני דווקא מחבב אותה.
איך אני אוהבת את האימא מקליפורניה.
נטשה מקלהון, נכון?
יו, האישה עם השיער המושלם ביותר, שאי פעם התהלכה על האדמה הזו.
אז זהו, לא בדקתי שזה היא בקרדיטים, וגם הייתה שעת לילה מאוחרת, ואני גם לא יודע כמה מאופס הייתי, אבל כאילו בעיניים שלי זה הייתה, יו, זה האימא מקליפורניה קיישן, והיא האימא המחפופה פה. ואת יודעת, היא לוקחת אותה מבית הספר להפגנה, כי אנחנו ב-60s, הפגנה נגד וייטנאם. וכשהיא באה לקחת אותה מהסבתא, שהסבתא מטפלת בה, כי האימא היא לא 100%, הסבתא אומרת לה, לא יכולת להיות סובר, אפילו כשאת באה לקחת את הבת שלך, מריחים ממך את האלכוהול, רואים עלייך את הסמים.
חמרה לה.
עכשיו, באמת, כמה פעמים ראינו את הסצנה הזו, של האימא הלא בסדר, שבאה לקחת את הילדה שלה, ואומרת, אבל היא הילדה שלי, ויש לי זכות עליה.
ואני רוצה להגשים את עצמי.
ואת הסבתא הנורמטיבית, את לא תדכאי את השאיפות היצירתיות של הבת שלי, ואכן היא לא מדכאה את הסבתא, כי האימא לוקחת אותה וכזה, וזה סוף הפרק הראשון.
ניב, אני מיוגעת רק מהסיפור שלך על מה קורה שם.
אבל מה? ראיתי בסוף הפרק הראשון, אמרתי, טוב, אני חייב לדעת, כאילו, אולי זו פרודיה? מה קורה עם הסדרה הזו Firefly Lane? וראיתי שיש כבר דיונים על הסוף של העונה הראשונה, וכבר ראשונה שנייה. איך זה יכול להיות שדווקא הדברים...
אני חושבת שאני אצטרך לראות את זה.
לא, גילי, לא. לא, אל תעשי את זה לעצמך, כי תלת מה יקרה?
מה?
את תראי את זה, ואז שבוע הבא, תהיה פה את פינת, היית צריכה לדעת, ונדבר שוב על Firefly Lane. אמרתי את זה נכון? Firefly Lane?
אני זורמת עם כל פרפלה פליין.
כן, פרפלה.
פרפלה.
כן.
אני רעב.
פרפלה ליין, גם אני רעב. יאללה, בואי נזמין אוכל.
יאללה. ביי.